עסקנו בפעמים האחרונות בכמה עניינים בתוך הפרשיות האחרונות. המרגלים, לפי סדר פרק חלק, ממש לפי סדר הדפים שלמדנו בפרק חלק, כפי שקיבלנו על עצמנו בזמן הזה, בעזרת השם. המרגלים עברנו לקורח, עברנו אחר כך לפרשת בלעם, ועסקנו פעמיים בענייני פרשת בלעם מכמה כיוונים. אנחנו בסיום הספר, שבת מסיימים את ספר במדבר, ואני רוצה לעסוק קצת בסיכומו של הספר, אבל שוב מתוך דברים בפרק חלק, הפעם ממש שורות בודדות, משנה מפורשת, דף קוף ח' עמוד א', המשנה מתחילה בקוף ז' עמוד ב' למטה, לא נעסוק בכולה, רק נראה רגע את כולה כדי לראות את ההקשר. יש גמרות למעלה, בעזרת השם? יש גמרות? למעלה. אולי כדאי קצת גמרות. המשנה פותחת בקוף ז' עמוד ב', דור המבול, אין להם חלק לעולם הבא, כל הפרק הרי עושה כולו בענייני מי שיש להם ומי שאין להם חלק לעולם הבא. דור המבול, עכשיו עוברים ממש לתקופות שלמות, דורות שלמים שאין להם חלק לעולם הבא. דור המבול, אין להם חלק לעולם הבא, ואין עומדים בדין. אין עומדים על הדין, הכוונה היא לאחר תחיית המתים, כשיעמדו בדין, אינם עומדים בדין. שנאמר לו, ידון רוחי באדם, לעולם לא דין ולא רוח. לא דין ולא רוח, אומר המיוחס לרשי שלפנינו, הריבן כנראה, שאין עומדים בדין ואין להם רוח להיות עם הצדיקים שיש להם חלק. אז בדין שיש אחרי תחיית המתים הם לא יעמדו, ורוח כדי שיהיה להם, כדי לחיות לעולם הבא, גם אין להם. טוב, וכך ממשיכה המשנה ועוברת מדור המבול לדור הפלגה. מדור המבול ודור הפלגה לאנשי סדום. באנשי סדום יש מחלוקת. האם הם עומדים בדין או לא, וכולי, ואחרי זה יש פה אלו ואין עומדים בדין, לא ניכנס, נמשיך הלאה. אחר כך עוברת המשנה, אני מדלג על הסוגריים שם, ואחרי הסוגריים מגיעה המשנה, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, ואין עומדים בדין, שנאמר במדבר הזה יתמו ושם ימותו. דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר, אספו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח. עדת קורח, הגרה בהגרות שלו הופך את הסדר, הוא מדבר קודם כל על עדת קורח, בסדר ההגיוני, זה ספציפי, ואחרי זה על דור המדבר. עדת קורח אינה עתידה לעלות, שנאמר, ותכס עליהם הארץ בעולם הזה, ויובדו מתוך הקהל העולם הבא, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר, השם מימית ומחיה, מוריד שאול ויעל. אנחנו אולי ניכנס קצת שוב בהמשך, מתוך הדברים אולי לניסיון להבנת הדמיון במחלוקת בין רבי אליעזר לרבי עקיבא, גם בעדת קורח, אבל ההתמקדות שאנחנו רוצים היא בדור המדבר. הגמרא כל כך מוזר לה דברי רבי עקיבא עד שהיא תאמר בדף קוף י' עמוד ב' לפני המשנה, אמר רבי יוחנן, ארבע שורות מהמשנה באמצע העמוד, אמר רבי יוחנן, שבקי רבי עקיבא לחסידותי. מה קרה לו לרבי עקיבא? איפה החסידות שלו? אהבת ישראל שלו. דור המדבר לקח את כל דור המדבר ואת עדת קורח. תראו שוב את הרשי, שבקי רבי עקיבא לחסידותי, שרגיל לזכות את ישראל, והשתא מחייב לו. תמיד הוא רגיל לזכות את ישראל, פתאום הוא מחייב אותם. ואמר לאל, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא. וזה משונה למה הוא עושה כך, שהרי נאמר, הלוך וקראת באוזני ירושלים לימור, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר וארץ לא זרועה. זה נאמר לנו. כלומר, למי אנחנו מיוחסים? זכותם של מי עומדת לנו? זכותם של אנשי דור המדבר. ומה אחרים באים בזכותם? הם עצמם לא כל שכן. שאלה גדולה מאוד. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, אנחנו נזכה מכוח זה להיכנס לארץ, והם אין להם חלק לעולם הבא. תראו עוד פעם את המיוחס לרשי, שנאמר הלוך וקראת, כלומר הרי היה יכול לדרוש שיש להם חלק לעולם הבא. דכתיב הלוך וקראת, שמו דרה שאין להם חלק לעולם הבא. גם הגמרא משונה קצת, נשארים בקושיה על רבי עקיבא, שווקי רבי עקיבא לחסידותי, אבל טענת רבי יוחנן ששווקי רבי יהודה רבי עקיבא לחסידות היא באמת טענה חזקה. באמת טענה חזקה. זה רבי עקיבא שתמיד רואה את הצד הטוב, שתמיד רואה את הצד האופטימי, שרואה בשואל שיוצא מבית קודשי הקודשים את זכריה בנבואה, את השחוק. באמת דבר שמחייב הבנה. המשנה הזו מחייבת הבנה גדולה מאוד. ראשונים ואחרונים שואלים כל אחד משלו באותה גמרא, מה נחשון בן עמינדב בדור המדבר, מה אין להם חלק לעולם הבא? נכון, חטאו בחטא המרגלים ועליהם נאמר במדבר הזה ימותו. נכון, ושם ימותו, שם איתמו, נכון. אז והמחלוקת היא עם רבי אליעזר. ואנחנו שרגילים ככה לקלסטר, אצלנו רבי אליעזר הוא המחמיר, נכון? רבי עקיבא זה חסידותי. ופתאום רבי אליעזר דווקא לא מבין מה רבי עקיבא רוצה. רבי אליעזר אומר, מה פתאום? נאמר, אספו לי חסידיי, קורתי בריתי, עלי זבח. הם יבואו ויהיה בסדר, והזבחים והעולות. צריך להבין את המשנה הזאת היטב. משנה שמדברת על דור המדבר. יש רואים פה רק את אנשי המרגלים והמתלוננים. אבל עדיין מדובר על הדור. דור המדבר, אין להם חלק לעולם הבא. צריך להבין את הסוגיה, צריך להבין איך היא נכנסת לדברי רבי עקיבא. למה רבי אליעזר הוא החולק? ומשהו פה ברגילות שלנו מתהפך, ורבי אליעזר הוא זה שדווקא רואה אתם כן נכנסים. ישנו מדרש מאוד מעניין, לפני שניכנס לגמרא הזאת, יש מדרש מעניין מאוד במדבר הבא בפרשת חוקת, אחד ממאות מדרשים שמתארים את הדו שיח בין משה לקדוש ברוך הוא על הכניסה לארץ. בעשרות, במאות, עד כמה שאני חושב, צורות של ברורים בין משה לקדוש ברוך הוא. משה מבקש עוד זכות כזאת, עוד זכות כזאת. אם אינך מניחני להיכנס לארץ, אז תכניס אותי כחיה, כעוף, כל מיני זכויות. בשם מה, למה, למה למען כלל ישראל, למה? הקדוש ברוך הוא עונה לו כך ועונה לו אחרת, ובאחד המדרשים מופיעה שיחה מעניינת מאוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, באיזה פנים אתה מבקש להיכנס לארץ? לא באיזה זכות. איזה צורה תהיה לך? אם אפשר להשתמש בזה. באיזה פנים? ליידיש זה מתורגם יותר טוב. נבוא פונים. באיזה פנים? איך תיכנס? מה פירוש? הוא מסביר. משל לרועה שיצא לראות צונו של מלך ונשבט הצון, הוא יצא לראות את הצון, קיבל אחריות על הצון, וכל הצון הלכו לשבי. ביקש הרועה להיכנס לפלטרין של מלך. אמר לו המלך, אם אתה נכנס עכשיו, מה יאמרו הבריות? שאתה השבטת את הצון. אתה השבית הצון, אולי אתה שבית אותם, עשית פה איזה תרגיל, ביטוח, ונכנסת פנימה. אף כאן אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, זה מהמדרשים שבהם הנמשל הוא יותר חזק מהמשל, אף כאן אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, שבחך הוא שהוצאת 60 ריבו וכברתם במדבר? אי אפשר לקרוא את זה. מה אתה אומר? שמגיע לך להיכנס לארץ, למה? כי אתה הובלת את העם וקראת את הים והמדבר? שבחך הוא שהוצאת 60 ריבו. אני נתתי לך 60 ריבו. אתה מכניס שניים. שבחך הוא שהוצאת 60 ריבו, הוא כבר תם במדבר. שמעתם מדרש? ואתה מכניס דור אחר עכשיו. קיצור, עם הצון שאני נתתי לך זה לא הלך. עכשיו לקחת דור חדש, ואתה נכנס. יאמרו, מה היה בנמשל? מה היה המשל? יאמרו, אתה השבית הצון, נכון? אתה שבית את הצון, אתה הכנסת אותם למצב כזה. יאמרו, תקשיבו למדרש, אין לדור המדבר חלק לעולם הבא. חס ושלום, יאמרו כך. למשל מי? רבי עקיבא. יאמרו, יאמרו זה ביטוי במדרש, מי יאמר? גבל. יאמרו, אין לדור המדבר חלק לעולם הבא. אלא תהה בצידן ותבוא עמהם. למה לא תיכנס לארץ? אתה תיכנס בעזרת השם עם הדור שהוצאת ממצרים. אתה לקחת דור ממצרים, תכניס אותו בעזרת השם לארץ. אבל הם לא יכולים להיכנס עכשיו כי הם מתו. תמתין איתם. אלא תהה בצידן ותבוא עמהם. תקשיבו איזה פסוק, שנאמר, כי שם חלקת מחוקק ספון, ויתר ראשי עם, צדקת השם עשה, ומשפטיו עם ישראל. איך מבינים את זה חז"ל במדרש? פילי פלאות. הרי משה רבינו לפי הברכה מברך שם את שבט גד, ברוך מרחיב גד. נכון? כלבי שכן וטרף זרוע אף קודקוד. ואז הוא מתאר כי שם חלקת מחוקק ספון, ורשי מסביר שם בפירוש האחד שהמדבר הוא משה עצמו על עצמו, כי הוא קבור בנחלת גד, בהר נבו, לא ידע איש את קבורתו, אבל הוא קבור בנחלת גד, נכון? לא יודעים איפה. ושם חלקת מחוקק ספון, ויתר ראשי עם, אני הבנתי כך רשי מסביר על התורה, הוא הביא את עם ישראל אל, 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 אל ארץ ישראל, אל המדבר, והמשיכו להיכנס לארץ, יהושע צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל על משה. אומר המדרש, כי שם חלקת מחוקק ספון, עד מתי? עד שתוכל לבוא עם אותם ראשי העם שהוצאת. מי הם? המרגלים, המתלוננים, 40 שנות מדבר, שמעתם פשט בחז"ל? ויתר ראשי עם, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. אני יודעתי אולי המשך פשט המדרש, הוא מדהים. צדקת השם עשה במובן של לצדק את הדין. גם אם לא מגיע לך, כדי שלא יגידו שאתה השבית הצום. צדקת השם עשה מפני שמשפטיו עם ישראל. הוא נאמן על עם ישראל, הוא כמו הרועה שישוב עם הצון בעזרת השם לארץ ישראל. אז בלי שהמדרש כאן הולך כשיטת רבי אליעזר, שהם יבואו. אבל אני לא רק משביל זה מביא את המדרש הזה, אלא כדי להבין שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך יש חלק שאתה צריך להיות עם דור המדבר. יש פה איזה מדרגיה כזאת, אתה לא נכנס עם דור באי הארץ, זה כבר יהושע. אתה תבוא לארץ עם דור המדבר. שיטת רבי אליעזר. עד כאן המדרש, המשנה אצלנו, דברי רבי יוחנן בגמרא עליה. הנתונים מחייבים הבנה גדולה, ואני רוצה לצאת מזה ולחזור לסיום ספר במדבר, או בכלל לעניינו של דור המדבר הזה במעט שאנחנו יכולים, ומזה לנסות להבין אחר כך את רבי עקיבא ורבי אליעזר. הנציב מוולוז'ין בהקדמה לספר במדבר קובע קביעה יסודית מאוד בהקדמתו לבמדבר. הנציב כותב, יש לי מישהו כאן העמק דבר הרגיל, לא השוכלל? כן, כן. לפעמים בדברים המשוכללים אין את הדברים שיש בישנים. זה בכלל כלל גדול בחיים. לא, זה מופיע פה בפנים. תחילה, בסדר. הנציב דן בהקדמה לבמדבר בשם החומש, כפי שהוא נקרא על ידי רבותינו, חומש הפקודים. כך מופיע השם בכמה מקומות, גם בגמרא, הבהא קורא לו חומש הפקודים. והשם חומש הפקודים כמובן ניתן לו על שם המפקד הראשון בפרשת במדבר, ועל שם המפקד השני בפרשת פנחס. הנציב שואל, זה המאפיין את הספר? שני המפקדים? אם מחפשים שם לספר, אז קוראים לו בשם שמאפיין אותו. ספר בראשית נקרא ספר הישר. כי אבותינו היו ישרים. נכון? אז זה מברר את ספר בראשית. ספר דברים נקרא משנה תורה. זה מאפיין את ספר דברים. תורת כהנים. ספר בראשית לקח את הפרשה שהיא טכנית, היא מופיעה פעמיים, באיזה חומש הפקודים. הוא שואל, למה נרשם זה בדעת רבותינו יותר משערי דברים שמיוחדים בספר כמו מרגלים וברכת בלעם ועוד הרבה? והוא נקח. משום בעיקר והספר הוא המחליף ומשנה הליכות עם השם בחיי העולם. תקשיבו לתוכן ספר במדבר. עיקר זה הספר, בכלל כדאי להתרגל להקדמות של הנציב לחומשים. כל חומש בפני עצמו בהרבה עיון. עיקר והספר הוא המחליף ומשנה הליכות עם השם בחיי העולם מאז שהגיעו לארץ ישראל. ספר במדבר הוא הספר שבא לברר מה קורה לעם במעבר ממצרים והמדבר לארץ ישראל והגעה לארץ. עכשיו שלא נתפלבל. תחילת הכניסה לארץ, במובן הכללי של המילה, לכיבוש הארץ, זה לא ביהושע, זה במדבר. כי בשנה ה-40 אנחנו נכנסים לעבר הירדן המזרחי, מורישים אותו וכבר יורשים אותו ומתחילים לשבת בו. נכון? הפרשות שלנו במטות מסעי כבר עוסקים בנחלות בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה. אז משה רבינו כבר עוסק בכיבוש הארץ בתחילתו. מן הדרך שהלכו במדבר ועד הגיעם, שבמדבר היו מתנהגים במידת תפארת שהלך לימין משה, שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבע. ובארץ ישראל הלכו בדרך הטבע, בסתרי השגחת מלכות שמיים, בסתרי השגחת מלכות שמיים. ברוך הוא. שמעתם? במדבר הולכים בניגלה, בארץ ישראל הולכים בנסתר. יש ניסים, כל הזמן ניסים. אין שנייה בלי ניסים. אי אפשר להסביר את קיומנו אלא בניסים. אבל אפשר גם להסביר את זה אם אתה נורא נורא רוצה להיות עקשן בצורה הכי ריאליסטית שאתה רוצה. אם במדבר נורא מתחשק לך להיות עקשן ולהגיד, אולי זה טבעי שיורד מן והבאר עולה והמן מגיע, אז הקדוש ברוך הוא עושה ניסיון של 20 שניות של אומרים נפשנו קצה בלחם הקלוקל, ומציע השבטת הלחם הקלוקל הזה של המן הקלוקל דקה, ופתאום הכל נהיה נחשים שרפים ועקרבים, ואז הוא אומר, רבותיי, זה הטבע, רוצים טבע? הנה טבע. להמשיך טבע, או שחוזרים לנס. לא, חזרנו לנס. ממילא גם האנישה היא ברמה ניסית, כי כבוד השם נראה לאין כל. באמצע חטא המרגלים, איזו רמה, ליל תשעה בהוויה. כשהעם מבקש לרגום את כלב באבנים יחד עם יהושע, זוכרים? ויבקש ויבקשו לרגום אותם באבנים, מה קורה? וכבוד השם נראה. נו, צריך להבין את המדרגה. זה לא פשוט. דור דעה. מציאות ניסית. ממילא גם עונש ועוצמות העונש הן ברמות אחרות לגמרי. אתם מבינים את המשמעות של כל שנה קוברים את מיתי המדבר? כל שנה קוברים את המרגלים. אנחנו מגיעים מתשעה באב לטו באב, בסדר. אתם מבינים את המשמעות של טו באב, כי ידעו שכל שנה בתשעה באב קוברים את המתים, וחיכו וראו שלא מתים. בעיניים אתה רואה את האנישה ואת השכר, הכל ברור. היו חופרים את הבורות, כמו כל שנה בתשעה באב למיתי אותה שנה, והנה הם לא מתים. הכל ניסי, הכל במידת תפארת שהיא הולכת לימין משה. עד השנה 40. המלאק מגיע להילחם, משה יושב על הגבעה, מרים את ידיו ומוריד את ידיו, מרים את ידיו וגובר ישראל, מוריד את ידיו וגובר המלאק. אי שלחת את יהושע להילחם עם המלאק ועם עמו לפי חרב בעמק למטה? נכון. אבל כולם רואים שכאשר ירים משה את ידיו וגבר ישראל. עד רבה. כולם רואים שלמציאות הטבעית יש כאן אולי איזה צורך באיזו השתדלות ממש מינימלית פעם אחת ב-39 שנה. העניין הוא שם ילחם לכם ואתם תחמישו. זה הסדר. אבל כשמגיעים לארץ ישראל אנחנו נלך בדרך הטבע. וזה יהיה בסתרי השגחת מלכות שמיים. וזה השינוי התחיל עודם במדבר בשנת ה-40, כמו שביארנו. על פי זה השינוי נעשו מלחמות ישראל עם הכנעני ועם סיחון בשנה ה-40, כבר בדרך הטבע. שבועים, סיחון, עוג. וגם המטה לא היה עוד ביד משה תמיד, אלא לעת הצורך לפי ההכרח. וכשיש את המטה ביד משה והוא צריך להקות בסלע, והוא צריך לא להקות בסלע, והוא משתמש בו, החטא שלו זה השימוש במכה. לא צריך אותו. ועל זה השינוי המצוין בזה הספר אמרו חז"ל בבראשית רבה פרשה ג', נציב נפלא עכשיו. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, זה ספר במדבר. חז"ל עומדים על הפסוקים האלה, על כל חלק פסוק של שם, שהוא שם של ספר. ויהי אור, זה ספר בראשית. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, זה ספר במדבר. למה? שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים ובין באי הארץ. מה זה אור וחושך לפי הניתוח של הנציב? פילי פלאות. דבהליכות יוצאי מצרים, הפסקה הזו שאני קוראת במעיק דבר הישנים מופיעה בצד מהשמטות. בחדשים זה כבר מוכנס בפנים. ובהליכות יוצאי מצרים היה אור השגחת השם מופיע לאין כל, שהוא תכלית, שהוא כבוד השם ותכלית הבריאה. מה שאין כן בהליכות באי הארץ הייתה השגחה מחוסה. ורק המבית בעין יפה היה מרגיש בה כמו ההולך בחשקת הלילה. זה ניתוח מופלא. הגעה לארץ ישראל היא הגעה לחושך. לא במובן שהמציאות היא חושך. המבחן הוא מבחן של חושך. וסדר הדברים הוא הפוך מסדר הדברים שבבריאה, כי בבריאה הלילה קודם ליום. למה קדמה קריאת שמה של ערבית לקריאת שמה של שחרית? מפני שהמציאות שלנו בחיים היא שהלילה קודם ליום. זה שבזה נפתחת השאלה הראשונה בתורה שבעל פה, בגמרא, וזה שבזה נפתחת התורה, ויהי ערב ויהי בוקר, משם למדו את זה, זה כדי ללמד אותנו מה סדר החיים שלנו. מתוך הלילה אנחנו מכירים את היום. מתוך החושך אנחנו מכירים את האור. אבל בדור המדבר זה הפוך. דור המדבר זה אנשי היום. כבוד השם נראה. וכשמגיעים לארץ, מגיעים לחשקת הלילה. ורק המביט בעין יפה הוא ההולך בחשקת הלילה ורואה בה, בגלל ההבטה שלו בעין יפה. או! שרק לפרקים נרגש ההשגחה בחשקת הלילה לאין כל, כמו אור הברק המאיר חשקת הלילה. איזה ששת הימים כזה, איזה ברק ענק כזה. אז חוזרים למציאות היומיומית, לאור שצריך לגלות מתוך החושך. אני חושב שהפתיחה הזאת של הנציב היא יסודית מאוד להבנת דור המדבר בכלל. אני רוצה להיכנס לשנת ה-40 של דור המדבר. נגענו בכמה הזדמנויות בחלקים משנת ה-40 בזמן האחרון, באחד מהשיעורים בימי שישי ובאחת הסעודות השלישיות. אני רוצה קצת לגעת בדור המדבר על שנת ה-40 שלו בעיקר. מזה נחזור אחר כך לרבי עקיבא ולרבי אליעזר. פרק כף בספר במדבר מתחיל את שנת ה-40 במדבר. כדאי לעשות רגע ראייה כללית לפני שמסיימים את הספר בשבת. אל שנת ה-40 אנחנו נכנסים בדיוק בתחילת שנת ה-40. הסבר? למדבר צין, בקדש, שם יהיה מי מריבה, אנחנו מגיעים בפרק כף בפסוק א' אחרי פרשת פרה אדומה. ושם אנחנו מגיעים, ויבואו בני ישראל כל העידה מדבר צין בחודש הראשון. שמעתם מתי? בחודש הראשון. ראש חודש ניסן, אנחנו מגיעים למדבר צין. בחודש הראשון לפני 39 שנה התחילה יציאת מצרים. והגדת לבנך יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא. בחודש הראשון התחילה גאולת העולם מפרעו בכלל. בחודש הראשון קיבל האדם את הכוח לקדש את הזמנים. בדיוק שנה אחר כך, בחודש הראשון, בדיוק שנה אחר כך, 38 שנה לפני כן, בחודש הראשון מגיע עם ישראל להקים את משכן אוהל מועד. באחד לחודש הראשון תקים את המשכן. אחר כך אנחנו חוטאים במרגלים. בשנה הזאת, שלאחר הקמת המשכן, נגזרת הגזירה של במדבר הזה ימותו, שם אנחנו נשארים, שם אנחנו מקבלים את הגזירה הקשה. לקדש אנחנו מגיעים מיום ליום בדיוק בתחילת שנת ה-40 של דור המדבר. מי מגיעים לקדש? עם ישראל, נכון? ומי ההנהגה שנמצאת שם בראש חודש ניסן? משה רבינו, אהרון הכהן ומרים הנביאה. שלושתם. מרים עוד לא מתה, היא תמות שם. ואז לא יהיה מים לידה לשתות. ענני הכבוד עוד נמצאים, הבאר עוד עולה, המן עוד יורד, שנת ה-40 מתחילה. שנת ה-40 היא שנת התכוננות לכניסה לארץ ישראל. שם אנחנו מגיעים למקום שקוראים לו קדש. וכל אחד מהנוכחים שם זוכר שהפעם האחרונה שהיינו במקום שקוראים לו קדש הייתה בליל תשעה באב לפני 38 וחצי שנים. כמעט 39. ליל תשעה באב עם המרגלים בקדש ברנע, קדש אחר. לא באותו מקום. שם היינו צריכים להביא לקידוש השם של קדש בעולם, ושם התחלל שם השם ונשארנו במדבר ולא נכנסנו לארץ ישראל. הנה אנחנו מגיעים לקדש, וקדש מקומה מדויק, גבול ארץ אדום. עכשיו הולכים להיכנס מקדש לארץ ישראל. מי מריבה וחטא הקאה בסלע והתוצאה הנוראית שלו, שמשה ואהרון לא יכניסו את בני ישראל אל המדבר, זה תוצאה של חודש ניסן בשנת ה-40. אבל ההגעה בראש חודש ניסן לא הייתה לצורך מי מריבה. ההגעה הייתה לצורך הפרשה שבאה מיד אחרי מי מריבה, פסוק י"ד. וישלח משה מלאכים יקדש אל מלך אדום. אילו היינו זוכים, זה היה נעשה לפני מי מריבה. ואילו זה היה נעשה לפני מי מריבה, מסתם הכל היה משתנה. משה פונה אל מלך אדום, לא וישלח ישראל מלאכים, וישלח משה מלאכים. בסיחון כתוב וישלח ישראל. למלך אדום שולח משה. כי זה עדיין המדרגה של משה, כך משה רוצה. ואומר לו, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאת. וירדו אבותינו מצרים, אבני שבמצרים ימים רבים, ויראו לנו מצרים ולאבותינו, ונצעק אל השם וישמע קולנו, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבוליך. נעברה נעבר ארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא משתה מי באר דרך המלך מלך, לא ניטה ימין ושמאל, עד אשר נעבור גבוליך. זו הייתה הפנייה של משה למלך אדום. זו פנייה ראשונה ב-40 השנים האחרונות. זו פנייה ראשונה מאז פנייתו של משה לפרעו שנכשלה, שמשה פונה דיפלומטית, אבל תשמעו את הסגנון השונה. איך הוא דיבר עם פרעה כשהוא נפגש איתו? כה אמר השם, בני בכורי ישראל, שלום עליכם, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. הנה. עכשיו הוא פונה אל מלך אדום באותה מילה. הנה אנחנו, בקדש, עיר קצה גבוליך. אני חותם לכם שמשה רבנו הכיר את פרעה באופן אישי הרבה יותר מקרוב ממה שהוא הכיר את מלך אדום האנונימי הזה. הוא גדל אצלו. שתומי יש לו הכרת הטוב כלפה. הוא לא יכול היה להקות את האפר. אז בטח לא את... קשה לו. לא הייתה לו שום בעיה לומר לו בדיוק מה הוא הולך לעשות. אל מלך אדום הוא פונה אחיך. אל מלך אדום הוא פונה ממש בשיחה יהודית קלאסית. התפללנו, וישלח מלאך, אתה ידעת את כל התלה אשר מצאתנו, הרי אני בטוח שאתה עברת על העיתונים יום-יום. אתה מסתום ולמדת את זה. אתה איתנו בסוגיות, אתה חש את הדברים שלנו כל הזמן. מה בדיוק השייכות ביניכם? מאיפה אתה מכיר את הדבר הזה בכלל? מלך אדום אגב מנסה להסביר לו שהוא התבלבל בכתובת. פסוק י"ח, ויאמר אליו אדום, בכלל לא מלך אדום, לא תעבור בי פן בחרב אצל לקראתך. ויאמרו אליו בני ישראל, משה בכלל כבר זז הצידה. במסילה מעלה ואם עמך נשתה אני ומקנאי ונתתי מכרם, רק אין דבר ברגלי אעבורה. ויאמר לא תעבור, וייצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה, וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו, ויית ישראל מעליו. שנת ה-40 כולה, ועוד רגע נראה את זה על כל שנת ה-40. שנת ה-40 כולה היא שנה של ניסיונות דיבור שנכשלים כולם. חוץ מאחד, נדבר עליו אחר כך. ושנה של מכות שאת רובה משה בכלל לא רוצה, וכל המכות מצליחות. כל ניסיונות הדיבור בכישלון, כל המכות בהצלחה, המדבר הכי גדול מכולם שם, לא עלינו, זה בלעם. וגם הוא ברוך השם נכשל. הדיבור תופס כל כך הרבה מקום בשנת ה-40, גם במקומות שבכלל לא קשורים. באמצע מלחמת מדיין, אנחנו ערב פרשת מטות, פתאום, בלי שום קשר לכלום. אחרי ההודעה, נקום נקמת בני ישראל מעט המדיינים, כמה הפסקות שם? פתאום ידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל. מה? איש כי ידור נדר, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. ואישה כי תידור, אישה יפירנו ואישה יקימנו, בת בבית אביה, איש ואשתו. אלה החוקים והמשפטים אשר ציווה השם את משה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בין הוריה ותרם. מה זה קשור? פרשיות הדיבור. כל פרשיות הדיבור שנמצאות פה נראות כל כך לא שייכות. בני גד ובני ראובן מגיעים. מה התנאי של משה לכל מה שהם אומרים? ככל היוצא מפיכם תעשו. דיבורים. משה רבינו מצטווה לדבר אל הסלע, זה פתיחת שנת ה-40. והוא לא מדבר אל הסלע, הוא מכה. הוא מנסה לדבר אל מלך אדום ולהגיד לו, ייחודנו בעולם הוא הכוח לדבר. אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו. מאיפה אתה ידעת? הזכרנו הרבה פעמים. כי אתה הנכד של עשיו, הדוד שלי. הרשע. ואני הנכד של יעקב. וזאת הפגישה השנייה מאז הפגישה הראשונה בין הסבים. הפגישה ההיא הייתה הפוכה. שם יעקב פחד שעשיו הולך להילחם. ויעקב חצה את העם לשני מחנות והכין את המלחמה. ועשיו בא בדיבורי שלום. הגלגל התהפך. עכשיו משה רבינו בא אל מלך אדום בדיבורי שלום. ומלך אדום אומר לו, לא תעבור בי. השיחה אז הסתיימה בהתחייבות של יעקב. ההתחייבות של יעקב הייתה, יעבור נא אדוני לפני עבדו. ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה או לרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני שעיר. האמירה של יעקב לעשיו הייתה פשוטה. זאת תהיה טעות שאני אתחבר אליך עכשיו. זאת תהיה טעות מפני שהקרקע עוד לא מוכנה לזה. ההתחברות שלי אליך עכשיו תטשטש את הזהות שלי בעולם. אבל אני רוצה לגלות לך עוד דבר. היא גם תטשטש אותך. גם לך יש תפקיד בעולם, עשיו. עשיו הוא אדום. יש לך את הר סעיר, לך תפתח אותו. לך תבנה את העשיוויות שלך בעולם. יכול להיות שאילו הייתי מתחבר אליך עכשיו, הייתי מונע לעצמי כל מיני בעיות. למשל את המלאק. עוד כל מיני בעיות שעשיו יצר. אבל אדוני יודע כי הילדים רכים. והצון והבקר עלות עליי. משיח זה לא... מתי שאפשר, בוא נרביץ את זה. משיח זה תהליך לידה, מאוד מסובך. הילדים רכים, והצון והבקר עלות עליי. ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה ולרגל הילדים, איך אומרים חז"ל באותו מדרש מדהים. מהי לרגל הילדים? אמר לו יעקב לעשיו, עוד לא נולד הילד, שנאמר עליו כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, ונקרא שמו פלא יועץ אל גיבור, אבי עד שר שלום. ילד נולד בהיריון, ילד נולד בתהליך. משיח זה חבלי משיח. כשאבא נתן לך את הברכה ואתה לא קלטת אותה, אתה עשיו של החרב הגדולה. אני צריך עוד לפתח את עצמי. אני יעקב אומר לך, אחי עשיו, אתה זוכר את ברית בין הבתרים שסיפרו עליה בבית אצל סבא? אני אומנם באתי מחרן, אבל אני מרגיש שזה עוד לא התקיים. הרבה יותר מ-200 שנה אחר כך, כמעט 300 שנה אחר כך, פונה משה אל מלך אדום ואומר לו, ידידי, המלאכה תמה. אחי, המסדר ערוך ומוכן לפקודתי. אפשר ללכת הלאה. הגעתי הנה ואנחנו הולכים להקים בית תפילה לכל העמים. בו בראש העמים הרבים שילכו ויאמרו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. בו בראש הגויים שינהרו לציון. הנה עלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. עכשיו יכולה להיות לה השם המלוכה. ועכשיו נביא את הכל, כל יעקב לידי ביטוי, את הדיבור, את הכוח שלנו, שהוא עניין ישראל הבאים לארצם ומקדשים שם שמיים. זה תפקידנו בהגעה לארץ. לא באנו להילחם, לא בך המלך אדום, ועוד מעט נגלה סוד הרבה יותר גדול. גם לא בשבעת העממים. נכון, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי והתגר בו מלחמה. אבל אני, משה, אשלח מלאכים ממדבר קדימות אל סיחון מלך האמורי דברי שלום לאמור. ולא נתן השם את סיחון והקשה את ליבו. קיבלתי פקודה להתקיף את סיחון, ומשה רבינו לא קיים את הציווי שהוא קיבל, אומר הרמב"ן, אומרים כל הראשונים. שואל אותו הקדוש ברוך הוא, מי נתן לך רשות? אני אמרתי לך והתגר בו מלחמה, שבעה עממים. ואתה אומר לי שאתה הולך לדבר איתו דברי שלום? אסור, שבעה עממים. אמר לו משה, וישלח מלאכים ממדבר קדימות. אמר את זה משה בעצם לעם ישראל, בדיבורים שלו בפרשת דברים. כשהוא חוזר בפרשת דברים על כל הסיפור, הרי מה הוא מלמד? הרי הדור הזה שהוא מדבר איתם בפרשת דברים, בחודש שבט של שנת ה-40, אנחנו בשנת ה-40 היום, אז הדור הזה יודע בדיוק מה קרה במלחמת סיחון וארנון, נכון? זה היה לפני חודשיים. זה היה עכשיו. עכשיו הם לחמו. כשהוא מספר להם על המרגלים, ועל שרי אלפים ושרי מאות, נו בסדר, זה הדור החדש שנכנס לארץ, זה סיפורים מלפני 39 שנה. אז קיינים שזוכרים את זה, ודאי לא יזיק להם לרענן את הזיכרון. אבל מה הוא מספר עכשיו ליהודים פה מה קרה לפני חודש? הם היו שם. מה זה שני פרקים ארוכים שם של סיכום המלחמה עם ארנון וסיחון? חצי פרשת דברים. זה פירי פלאות. משה רבינו רוצה להסביר לעם מה קרה שם. אני בטוח שקמו שם מפלגות גדולות ואמרו, מה פירוש מדברים דברי שלום עם סיחון? זה נגד כל מה שהתחנכנו. עכשיו אני רוצה להסביר מה קרה פה לעניות דעתי. איך אומר שם משה רבינו? וישלח מלאכים ממדבר קדימות, אמר לו, ריבונו של עולם, ממך למדתי. למה כששלחת אותי לפרעה למצרים אמרת לו, אמרת לי, לך ממדבר, ממדיין, קדימות, ותקדים לפרעה כל מיני מילות שלום ותגיד לו שלח את עמי? הרי אתה ידעת שפרעה לא יסכים. לא יכולת לשלוח ברק אחד ולגמור את העסק? אלא למה עשית את זה? כי רצית לחנך אותי לדבר איתו דברי שלום. אני רוצה להגיד לכם, אם היום מישהו היה אומר דבר כזה, היו נותנים לו שתי סתירות. אני אמרתי לך ציווי והתגר בו מלחמה. אז אתה אומר לי, ריבונו של עולם, ממך למדתי להקדים שלום? מה, פשטים? עכשיו תתחיל מלחמה עם שבעה עממים. אז רש"י מביא עוד אפשרות שם, פירוש ראשון ברש"י. ממך למדתי שהקדמת ואמרת לעשיו ולישמעאל ולכולם רוצים לקבל את התורה, אתה ידעת הרי שהם לא מתאימים. נו, אז למה הקדמת? כי אתה מתחיל תמיד בדברי שלום. זה טוב לשיעור מחשובה. עכשיו אתה צריך לקיים הלכה פה. אמרתי לחשיבה עממים, תהרוג אותם. אתה אומר לי דרשות עכשיו עם מר סיני, שנאמר, ואתה מריב לבת קודש, הוא מסתם מציטה את רשי שם והכל. יש מלחמה עם שבעה עממים, תצא למלחמה. ובסוף הוא לא יוצא. בסוף כתוב שם שסיחון פרץ במלחמה. מה אפשר לעשות? ויצא סיחון לקראתנו. כך כתוב, ויצא סיחון, נו, אין ברירה. יש ברירה, אני חייב להילחם בסוף. אז על כורחנו נלחם. הקיצר ההפך ממה שקודש ברוך הוא. איך הזכרנו בשיעור? כשכתוב על אוג, אל תראה אותו, כי בידך נתתי, שואל הרמב"ן, מה עלה על דעתכם שמשה רבינו כן ירא מאוג? משה רבינו עבר את ים, פתאום דווקא ממנו הוא ירא, למה? בגלל הגודל. אז אומר הרמב"ן, אל תראה אותו, משה רבינו בדיוק הפוך ממה שאנחנו מבינים. משה רבינו אמר, אולי גם באוג לא נלחם. כמו שדיברתי עם מלך אדום בהתחלה ועם עמון ועם מואב, אולי גם נדבר עם אוג, ונלך כביש עוקף אוג. כמו שעשינו עוקף אדום, עקוף עמון, עוקף מואב, יהיה עוקף אוג. אל תראה אותו, מסביר הרמב"ן, אל תראה אותו, כלומר, אל תראה מזה שאתה לוקח את ירושתו. כמו שאמרתי לך, אל תצור את עמון, או אל תתגר בעמון כי לבני לוט נתתי את הר ירושה, או לבני עשיו את הר שעיר ירושה, או לבני מואב את... אל תראה אותו, תיכנס בו במלחמה, ועכשיו אני לא מרשה לך להתחיל איתי וורטים על דברי שלום. הייתי כבר בסיפור. כך אומר הרמב"ן בסוף פרשת אצלנו בפנחס, בחוקת, ואל תראה אותו של אוג. עכשיו אני מכריח אותך, כלומר גם המלחמה עם אוג, שמשה רבינו התקיף בשנת 40 היחידה שהוא נתן, זה כי הקדוש ברוך הוא לא נתן לו אפשרות לדבר דברי שלום לפניך. מה כל הנתונים האלה? בני גד, בני ראובן, פרשת נדרים, הסלע, מה כל הנתונים? כל הנתונים הם דבר אחד. אילו היינו זוכים ובראש חודש ניסן היה משה פונה משה רבינו למלך אדום ומדבר ולא היה בעולם מי מריבה, היינו נכנסים לארץ ישראל בהנהגה של משה, אהרון ומרים בבחינת תפארת של ארץ ישראל. זאת לא מדרגת המדבר, זאת מדרגה אחרת. זאת הייתה המדרגה שמשה רבינו יכול להוביל בה את המציאות בבחינה של משה רבינו. איך נלחמים בעמלק? על ידי שמשרשים את שורשו מן השמיים. איך נלחמים בסיחון? על ידי שמדברים אליו דברי שלום והוא יבוא להקריב קורבן בבית תפילה לכל העמים. משה רבינו אומר לעם ישראל, רבותיי, כשהגענו הנה בשנת ה-40, דבר ראשון אנחנו הולכים לאדום, שלאף אחד לא יהיה אהבה מן להתקרב. אתם יודעים למה? כי לבני אדום נתתי את הר שעיר ירושה. אתם חושבים שבאנו הנה להיות אימפריאליסטים? באנו הנה כי נחלתנו היא בארץ ישראל. וכשם שאנחנו נוציא מפה כל גזלן, כך לא נגזול מבני לוט את הר ומבני אדום את הר שעיר. קומה אלוהים שופטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגויים. באנו לגלות לכל דבר בעולם את שורשו. באנו לגלות לבני אדום את שורשם ולעמון ולמואב את שורשם. באנו לגלות לסלע את שורשו. באנו לגלות לעולם שכשהכל יהיה מחובר אל השורש שלו, לא יהיה עוד בעולם מוות. כי העולם יחזור לגן עדן, לעולם של חיים. את זה באנו לגלות. לכן קודמת פרשת פרה אדומה. באנו לגלות איך נתהרים מאבי אבות הטומאה. אנחנו נגלה איך העולם ישתחרר מהמוות. איך? כשהוא יתחבר אל החוקה הפנימית שלו. חוקה חקקתי. כשהוא יתחבר אל החוקה הזאת בבחינתו של משה, מה שצריך יהיה לעשות הוא לדבר. ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, ובילה מוות לנצח, ואז תמחה דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר, כי השם דיבר. איך אומר הרב? המוות הוא החרפה שיש בעולם בגין עם ישראל. כי כל עוד לא הצלחנו להביא את העולם לשורשו, יש בעולם מוות. צריך להבין את העניין. מוות הוא שיש ניתוק בין השורש לבין המציאות. אז הגוף מת. אם אין ניתוק, הנשמה מחיה את הכל. אתם מבינים מה חטאו הנורא במושגים שלעולם לא נוכל לתפוס אותם? רק מהחטא אפשר להבין את הגודל של משה רבינו. כלומר, אפשר להבין שלעולם לא נבין. אתם מבינים מה זה משה רבינו? מה, החטא היה בכלל במדרגי עם מהו גודל הנס? פחות נס בלהקות, יותר נס בלדבר, זה בכלל שייך. החטא של משה רבינו שיש בכלל בעולם בחינה של משהו שהוא לא דיבור. קח את המטה ועקר את העדה ותראה להם שעכשיו לא צריך יותר בכלל להשתמש במטה. אנחנו נכנסים אל הסלעים, באים לארץ ישראל, מדברים אל הסלע, והסלע ייתן את מימיו. אילו היינו זוכים. אם אפשר להוציא מים מסלע, אפשר להוציא את הטוב גם ממלך אדום, גם ממלך סיחון. גם המלך אינו נמחה כי היא מתחת השמיים. אבל למעלה, למעלה, למעלה מן השמיים, בבסיס, 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 הכל טוב. אבל לא זכינו. מרים מתה. אהרון מת בהוראב. אתם יודעים מי היחידים שדיברו והצליחו? זה פילי פלאות. דיברנו בסעודה שלישית אחת על השיחה שלהם, אבל אף פעם לא שמתי לב למילים הכי פשוטות שהם אומרים. מגיע עם ישראל תוך כדי המלחמות, אחרי מות אהרון ומרים, ואחרי הידיעה הנוראית שמשה רבינו כבר לא יכניס את ישראל לארץ. אחרי הכישלונות מול מלך אדום, והכישלון בדברי השלום מול סיחון, וההצלחות במכות תוך מלחמה, וההבנה שכל העולם משתנה, וההבנה שלא משה יכניס אותנו לארץ, אחרי כל זה פתאום עם ישראל מגיע אל הבאר, לאותה הבאר שמשה רבינו עיקה, כי הם הרי עשו סיבוב מסביב לארץ אדום וחזרו למקום. והם מגיעים מכל הסיבוב, ואשד הנחלים אשר נטע לשבט אר ונשען לגבול מואב, ומשם בארה, היא הבאר אשר אמר השם למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. והיה שם עצוב, נכון? ומה עשה שם משה? היכה. אז ישיר ישראל, מה? כמובן ישראל בלי משה, נכון? לא אז ישיר משה ובני ישראל. אז ישיר ישראל את השירה הזאת. ארבע מילים בהתחלה. עלי באר, אנונה, הבאר שהוקטה. אנחנו עוד נלמד לדבר אליה. עלי באר אנונה, אנחנו נוביל את העולם עד לרגעים שבהם נוביל את הבאר לשמוע את דבר השם בעולם. אנחנו מקבלים על עצמנו את התפקיד שלנו כשהולכים להיכנס לארץ, בסתרי השגחת מלכות שמיים. אנחנו יודעים, משה לא יוביל אותנו לארץ. הבאר כבר מאלמה והעננים כבר לא נמצאים. עוד מעט והמן לא יהיה, ועוד מעט אנחנו נמצאים בצד השני של הירדן, ואנחנו שרים את שירת עבר הירדן מהצד הזה של הירדן, ולא מהצד הבא. איך אמרנו פעם? בשירת הים שרו נביאים, כי ראו את הכל. אבל אחרי שירת הנביאים האדירה של שירת הים, שאותה כולם זוכרים, שאותה אומרים כל יום, אחרי שירת הנביאים, אחרי שירת השפחות על הים שראו מה שלא ראה יחזקאל הנביא, אחרי שירת מקדש השם כוננו ידיך, אחרי השירה הגדולה הזאת התרסקנו. והיה צריך וישא משה את הים דרך המדבר ים סוף. בשירת עבר הירדן מהצד השני שרים בלי משה ובלי טופים, בלי מרים ובלי אהרון, בלי שירו לשם כי גאו גאה, בלי מקדש השם כוננו ידיך. זאת שירת הישימון. חשבתי לעצמי ממש שאולי, אולי, אולי יש כאן כוונה נוספת בשירה. עלי וארנו לה. דיברנו צד אחד בשירה, יש צדדים אחרים לגמרי. באר חפרו השרים, קראו הנדיבי העם. פתאום מבינים מה עשו משה ואהרון ומרים. במחוקק במשענותם עם המשענת. אבל משם, מאז לפני 40 שנה, כשמשה היכה במטה ויזובו מים מן הצור, לא פה, ועד למשענת למטה שהוא היכה בבאר הזאת, רק עכשיו, משם התחלנו את הדרך. שימו לב לדרך, זה פילי פלאות. זה כל זה השירה. וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא אשר בשדה מואב. חז"ל דורשים שהולכים פה ממדבר מתנה, מי ששם עצמו כמדבר זוכה לקבל את המתנה. מי שמקבל את המתנה מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נוחלו אל, ואז הוא עולה לבמות. אבל אם מישהו חוטא בבמות והוא מרגיש גבוה, אז הוא נופל לגיא אשר בשדה מואב. אבל אולי, אולי, אולי מותר לדרוש את זה כשירה שהולכת לפי הסדר הכתוב פה. וממדבר מתנה אנחנו הולכים לארץ ישראל. זאת לא שירת אנשי ים סוף, זאת שירת אנשי המדבר והישימון. זאת שירת הדור שאיבד את מנהיגיו, זו שירת הדור שראה את הבאר מגמרת, זו שירת הדור שקבר את הוריו 40 שנה, זאת שירת הדור שרואה את ההתרסקות, זאת שירת דור באי הארץ שההורים שלו כולם נשארים פה. ותקשיבו מה הדור הזה שר. הדור הזה אומר מה קורה לאדם שעובר את החושך, שעובר את המדבר, ממדבר מתנה. הדור הזה מתאר מה קורה למי שבא מהחושך הכי חושך. צריך להבין את זה לעומק. אם מה שאנחנו באים לעשות בארץ ישראל הוא לרומם את כל המציאות כולה, אז תבינו שאין סתירה בין להגיע לשיא החושך ולהיות בשיא האור. כי לרומם את כל המציאות זה מלפגוש את המציאות במקומות הכי חשוכים שלה. זה שייך לגאולה הפרטית של כל אחד, לחבלי משיח של כל אחד אישית. מי שהבאר שלו היא באר שחפרו השרים, קראו הנדיבי העם, והמטרה שלו היא עלי באר אינו לה, יודע לתאר עכשיו את החיים של התחלת בגאולה, שיכולה להיות ארוכה מאוד. וממדבר מתנה, מה שאדם מקבל הוא מקבל מהמדבר, זה השיעור שלמדנו במדבר. וממתנה נחליאל, רק אז זה הופך להיות ירושה, רק אז זה הופך להיות נחלה ולא רק מתנה. ועכשיו תקשיבו מה קורה. אמרתי לכם פעם בשם מרן הרב, הרב ציודה זכר צדיק לברכה, שהיה אומר על התחלת דיגולה, הטעות שלכם, הוא היה אומר שאתם חושבים שהתחלת דיגולה חייבת ללכת ככה, לאט, 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 לאט. ואתם לא מבינים שהתחלת דיגולה הולכת לפעמים ככה, לאט, 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 לאט. וכשאתה למטה, למטה, אתה הרבה יותר קרוב קדימה ממה שאתה היית לפניכם. ואתה הרבה יותר למטה. אתם רוצים לשמוע את השירה? וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא! ומשם למדנו להשקיף מהישימון למי מרים שיהיו בטבריה. אתם שומעים את שירת עלי באר הנולה? אנשי המדבר שלמדו את המדבר והגיעו אל החושך, זה פילי פלאות, תמיד הלילה בא לפני החושך, פה היום בא לפני הלילה. למדנו את סוד החושך. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, בין יוצאי מצרים לבין באי הארץ. בינו כבוד השם נראה, אז מה אם כבוד השם נראה? אז מה עשינו אחרי שכבוד השם נראה? אז רצינו לזכור אותם באבנים, את יהושע וכלב. כי אמרנו שאנחנו כבר בעולם הבא, ואנחנו לא רוצים את העולם הזה בדרך לעולם הבא. לא היינו מוכנים לעבור את השלב הזה. רבי עקיבא אומר, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, הם כבר היו שם. איך אפשר להביא לעולם הבא את מי שלא היה בעולם הזה? איך אפשר להביא לעולם הבא את מי שרצה להישאר במדרגה ההיא של התפארת? זוכרים את חטא המרגלים? אמרו להם, הכהנן ראשין. זוכרים את הזוהר הזה שהבאנו? כאן אנחנו בחינת ראש. ניכנס לארץ, נתגלגל עד בחינת הכב של עקבתה. נצטרך לעסוק בכל החושך. היה אבל הקודש ברוך הוא אמר, לא רוצה שתישארו בהר סיני. הקודש ברוך הוא אמר, קדש ברניה. הקודש ברוך הוא אמר, קידוש השם זה לרומם את הסלע שתוציא מים. הקודש ברוך הוא אמר שזאת חובת הקידוש. אמרנו פעם, שלוש פעמים הופיע בתורה קדש, ובכל פעם זה מקום אחר. אברהם מגיע למלחמת סדום עם ארבעת המלאכים עם החמישה ליד חצצון תמר אל המקום שנקרא אין משפט היא קדש. זה המשפט בעולם. מקום שנקרא אותו דבר והוא כל פעם מקום אחר, לא בא אלא ללמד את הרעיון של השם. שלוש פעמים. לקדש מביאים אותנו כדי לקדש את שמך בעולם. לקדש מגיעים אנשים שהמדרגה שלהם היא כזאת שאם הם לא מקדשים את השם זה חילול השם. כך היה באין משפט יקדש כשאברהם אבינו הוריק את חניכיו ילידי ביתו. ובאו להוציא את העולם מהאמרפליות שלו, מהסדומיות שלו, מהנמרודיות, באין משפט יקדש. וככה היה צריך להיות לפני 39 שנה בדור המדבר בקדש ברנע. וככה היה יכול להיות בראש חודש ניסן בקדש. ולקדש הזאת היה בערה, היא הבערה אשר אמר השם למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. אתם שמעתם את הפסוק? אסוף את העם ואתנה להם מים. ואיך אמר משה? המן הסלע הזה נוציא לכם מים. עכשיו אתם עוד שואלים על הרבינו חננאל שאומר שהחטא היה שהוא לא אמר המן הסלע הזה יוציא לכם מים. הנה הפסוק. אני אמרתי אסוף את העם והעם יראה איך הקודש ברוך הוא מדבר אל הסלע והסלע נותן את מימיו. מה אני צריך להראות לעם? שהקודש ברוך הוא יכול לתת מים? זה מה שהעם הזה צריך לדעת? הוא לא יודע את זה במדבר. כבוד השם נראה אליהם כל יום. רציתי שאתה לא תופיע שם, רציתי אסוף את העם ואתנה להם מים, לא לך, לא לארון. אתם תדברו, קח את המטה רק בשביל להכין את הידע. הדיבור היחיד שמצליח בשנת ה-40 הוא הדיבור של אז ישיר ישראל, עלי באר אנולה. אז מקים משה רבינו את פורום ראשי המתות. שמעתם על הפורום הזה? פורום ראשי המתות. בלעז מתכל. מאיפה אני יודע מתכל? מפני שזה הפורום שצריך להחזיק בפרשה שלנו, אלף למטה חלוצי צבא. פורום ראשי המתות ודאי היה מצווה על הרבה מאוד עניינים אסטרטגיים, מפות סינופטיות, הזזות חיל אוויר וחיל הים, וארגוני אסטרטגיה וטקטיקה בפום. מה שלנו נשאר מהידיעות לגבי פורום ראשי המתות זה רק דבר אחד. אתם יודעים מה קיבל פורום ראשי המתות על עצמו? אלה החוקים אשר ציווה השם את משה בין איש לאשתו. שמעתם את התפקיד של פורום ראשי המתות? אלה ראשי המתות שהולכים להילחם במלחמת מדיין, הם יודעים מה היה הסיפור האמיתי של מלחמת מדיין. הם יודעים שאם רוצים לחנך עם שיוכל להגיע בסוף לדבר אל הבאר, הוא קודם כל צריך לדעת לדבר בין איש לאשתו, בין אב לביתו. זה פורום ראשי המתות. זה אגב פילי פלאות. הפרשה שלנו מתחילה במילים וידבר משה אל ראשי המתות לבני ישראל, זה הדבר אשר ציווה השם. הפרשה הזאת מסתיימת באלה החוקים אשר ציווה השם את משה, אבל הוא מעולם לא ציווה אותו להגיד את זה לראשי המתות. מאיפה הומצא הפורום הזה? כשהקודש ברוך הוא מצווה על משה להגיד משהו, הוא אומר את זה לאהרון, ואהרון לאלעזר ואיתמר, ואלעזר ואיתמר ל-70 זקנים. מאיפה זה בא בכלל העניין של ראשי אותו? מי אמר? תקשיבו, זה פילי פלאות. השיעור של משה רבינו הוא לא רק אלה החוקים. מי שיהיו אחראים לאכוף את זה, זה ראשי המתות לבני ישראל. כי התפקיד של ראשי המתות הוא לא להילחם בפום נגד מלחמת מדיין. זה ודאי מה שהם צריכים לעשות. כוחם לעשות את זה אם בא רק מזה שהם יהיו אחראים על החוקים בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בין הורי הבית אביו. ומה אומרים החוקים האלה? מה אומרת מסכת נדרים? הם אומרים יסוד אחד. איש כי ידור נדר, איש הכוונה היא כל אדם חופשי, איש, אישה. ובלבד שזה לא איש לאשתו, או אב וביתו. לא יחל דברו, ככל היוצא מפי ויעשה, דיבור זה דיבור. אבל כשיש קשר של איש ואישה, אז אם האישה נודרת, האיש לא ידע כלום. היא נודרת על דעתו. לכן אישה יקימנו ואישה יפירנו. שמעתם מה התשובה לזונות המדייניות? שמעתם מה זאת נאמנות? לדיבור יש ערך. וכוחו של הדיבור נובע מזה שהדיבור שלי הוא על דעתך ועל דעתי. כי הבית שלנו, האיש ואשתו, יוצר את זה. זה המסר האחרון של משה לפני שהוא נאסף אל עמיו. הקמת פורום ראשי המתות, אם זה הדבר אשר ציווה השם. זה פילי פלאות. לפעמים הוא ניבא, אומר שם רשי, בכה אמר השם. אבל השיא של הכל זה הדבר. זה הדבר, זה ברור. ואת זה אומרים לראשי המתות. אתם אחראים איך בית יראה בישראל. אתם אחראים איך יראה הבין איש לאשתו בישראל. אתם אחראים איך יראה הדיבור. אם אתם רוצים להגיע בסוף לעלי באר אנולה. צריך להבין את זה בדקה האחרונה, זה כל כך חשוב. כל כך חשוב בימים האלה. זה שאנחנו אומרים שהולכים ממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות ומבמות הגיא, בא להגיד את התפיסה הכי עמוקה שיכולה להיות. איש של אמונה קולט שבהתרסקות הוא קרוב אל הקודש ברוך הוא, לא רק לא פחות, אלא לפעמים הרבה יותר מאשר אחר כך. הוא קולט את המדבר, הוא קולט את החושך הזה, כי צריך לתפוס עם מה שבאתי לעולם לעשות ולהוציא אותו מהחושך. הרי כשאני שם למטה, אני הכי קרוב לעשייה הזאת. עכשיו מבינים עומק בתוך עומק, כדברי השפת אמת שהזכרנו, אני לא הבנתי אותו אף פעם עד שהבנתי את זה. איך אומר השפת אמת? הרוממך השם כי דיליתני. העולם אומר הרוממך השם כי דיליתני, כמו דלו דלה. דלי. שרכוח ריבונו של עולם, שדלית אותי ממעמקים למעלה. ואני אומר השפת אמת, הרוממך השם, אתה יודע למה יש לי כוח לרומם אותך? כי דיליתני, כי עשית אותי דל. שפת אמת תיקון לעד. הרוממך השם כי דיליתני. עלי באר אין אולה, דווקא כשאין משה, ואין אהרון, ואין מרים. והיינו מצפים לאיזו שירה שהעם היה אומר, צריך עכשיו מנהיג. זה היה עובד יפה ככה בעיתונות. יש בעיית הנהגה, נכון, יש בעיה קשה מאוד. אתה יודע למה יש בעיית הנהגה? כדי שאתה תגלה את ההנהגה שלך. לכן יש בעיית הנהגה. כי אתה כבר יותר גדול ממה שהיית מקודם. כי פה לא הולכים מבאי ערב לבאי בוקר, אלא מבאי בוקר לבאי ערב, ואתה יכול להכניס את העסק דרך החשיכה. שבקי רבי עקיבא לחסידות היא. מה הייתה חסידות היא של רבי עקיבא? זה פילי פלואים. רבי עקיבא היה יודע לראות בחושך את האור. אבל אנשי האור, איך אפשר להגיע לעולם הבא אם אין עולם הזה? בשביל מה צריך הבא? הם כבר שם. מה זה העולם הבא? העולם הבא זה ההמשך של העולם הזה. מה זה העולם הבא? כוזרי, כל מי שמדברים על העולם הבא. למה בתורה לא כתוב עולם הבא? כי זה פשוט מפה. כי מתוך זה מגיעים אל העולם הבא. רבי עקיבא אומר דור המדבר, מה זה שייך לך לעולם הבא? רבי אליעזר אומר, מה פתאום? רבי אליעזר הוא השמימי. רבי אליעזר הוא הרוחמי. רבי אליעזר הוא זה שמוציא בת קול מן השמיים כדי להוכיח שהלכה כמותו בכל מקום. רבי אליעזר הוא העולם הבא פה בעולם הזה. רבי אליעזר אומר עליהם, הוא אומר, יספו לי חסידיי קורתי בריתי עלי זבח. צריך להבין את החסידות הזאת של אנשי העולם הבא של דור המדבר. זה נראה מחלוקת הפוכה, זה אותה מחלוקת. זה הסדר בין רבי עקיבא לרבי אליעזר. אז בא המדרש רבה ואומר, משל לרואה, איך אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, נתתי לך 60 ריבו השבחך על זה שלא הכנסת אותם לארץ? זה לא טרוניה חס וחלילה, חס וחלילה על משה רבינו. צדקת השם עשה. זה לומר למשה רבינו, משה רבינו, אתה בחינת עולם הבא. אתה בחינת התפארת הגדולה הזאת. אתה תיכנס איתם בעזרת השם בעולם הבא. שיטת רב לייזר. את העולם הזה תשאיר לרבי יהושע. את העולם הזה תשאיר ליהושע. את העולם הזה, רבי יהושע זה כוחו של רבי יהושע ליהושע. מופיע ביסודות החסידות. רבי יהושע, אנטי רב לייזר, זה כוחו של יהושע. רב לייזר זה משה. מפורש בחזל בכמה מקומות. יש מדרש רבה, פילי פלאות בתחילת ויקרא. כתוב במדרש רבה שעלה משה למעלה, למרום. אז מדרש אחד ידוע, הוא ראה את רבי עקיבא. מדרש אחר, הוא בא ושומע פרה אדומה בת שנה ובת שתיים, משנה א' במסכת פרה. עמד והתפעם. פרה אדומה, הוא הרי מכיר את זה, זה עסק רק שלו, נכון? כי רק הוא מבין. אמר ריבונו של עולם, מי הוא זה שאמרה? אמר לו, רב לייזר אומר פרה אדומה. אמר, יהי רצון ויצא זה מחלצי. אמר לו, זהו בנך אליעזר. שמעת? רב לייזר, זה שלך. רב לייזר אומר לרב עקיבא, תשאיר לי את העניינים ממשה רבינו. הוא ייכנס, והוא יביא את אנשי העולם הבא לעולם הבא. ואז נתפוס את החיבור הגדול הזה שם. רב עקיבא, אתה אחראי לגלות איך מהחושך רואים את האור. זה עניינך פה, לגלות את החושך שממנו רואים את האור. איך למדנו אצלנו בסנהדרין בסוף פרק רביעי? עקיבא, זוכרים מה אומר לו שם, מה האמירה שם לרב לזר בן עזר שאומר לו? מה לך אצל הגדה? קלח אצל נגעים ועולות. אתה תרומם מהטומאה אל הטהרה את העולם. אתה תרומם את העולם לראות מהשואה לזכריה. את העולם הבא תשאיר לנו. אנחנו נטפל בזה. יהי רצון שיצא זה מחלצי. אמר לו, זה בנך. רב לייזר אומר פרה. שנת ה-40 היא יסוד שאנחנו צריכים ללמוד בימים ובשעות האלה, וערב ראש חודש אב, ובין המצרים שלנו עוד יותר ועוד יותר מתמיד. לימדו אותנו רבותינו תמיד שדור המדבר, דור דעה, מרכז את כל מה שיש בעם ישראל, כל הדורות כולם. הזמנים האלה של שנת ה-40, והכוח הזה לשיר את שירת עלי באר אנולה, ולהאמין שמה שמשה רבינו לא יכול היה לעשות בהכאה, הקדוש ברוך הוא השאיר לנו מכוח משה רבינו, מכוח ההבנה של ההתבטלות לבאר חפרו אסנים. אנחנו נאמין בעצמנו, זאת שירת אז ישיר ישראל. זאת לא שירת המאמינים בקודש ברוך הוא של אז ישיר משה, של השם ימלוך לעולם ועד. זאת שירת אנשי הישימון, אנשי החושך, אנשי הרגעים הקשים, אנשי הערוממך, השם כי דיליתני ולא שימחת אוי ואלי. השירה הזאת היא השירה שאנחנו צריכים ללמוד בימים האלה. זה דור המדבר של רב עקיבא ורב לזר. מי שלא נכנסים לדור המדבר הזה הם אלה שנכנסים אל הארץ, אנשי שנת ה-40. הם מה שאנחנו צריכים ללמוד להמשיך מתוך זה הלאה.